שבוע טוב ומבורך לכולם. יהי רצון שבקרוב נזכה להתנחם בבניין ירושלים. למרות שעברנו שלושת השבועות, תשעה באב, ביקשנו והתפללנו ועדיין לא זכינו, יהי רצון שבקרוב נזכה. אנחנו חייבים להמשיך להתחזק באמונה ובציפייה לגאולה הקרובה. המצווה הזאת לצפות ולהתפלל על הגאולה לא שייכת רק לשלושת השבועות, שם יותר מתמקדים, אבל באמת נכון כל השנה כולה. לכן נפתח בכמה רמזים של מורנו הרב זכר צדיק לברכה בענייני הגאולה, גם בפרשת ויתחנן, גם בפרשת עקב. זה קצת ילמד אותנו כמה הראש של הרב היה כל הזמן בציפייה לגאולה. הרעיון הראשון הוא לא רעיון של הרב עצמו, הוא מביא אותו בשם חכם רבי יהודה חיון, שהיה הרבה פעמים מגיע אל הרב. אמר לו, כתוב בפסוק, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. גדולות וטובות אשר לא, זה ראשי תיבות גואל. זה רומז שבזמן הגאולה, כשהגואל יבוא בעזרת השם, אז גם תהיו פה ערים גדולות ובצורות, יהיו דברים נפלאים ביותר לעם ישראל. דבר נוסף שכותב הרב על המילים ונשל גויים רבים מפניך, שזה כתוב גם בסוף פרשת ויתחנן, גם בתחילת פרשת עקב, אומר הרב שהמילה ונשל זה גימטריה דוד בן ישי, כי בזמנו שדוד המלך, שהיה המלך הראשון משבט יהודה שמצאצאיו יבוא משיח צדקנו, בזמנו היה את הדבר הזה של נשל גויים מפניך, שדוד המלך היכה שאול באלפיו ודוד בריבותיו, היה עושה מלחמות בהצלחות אדירות מאוד, כי בורא עולם שמח עליו ונתן לו את הכוחות והיכולות הללו. ועוד דבר אחד בפרשת עקב פרק י' פסוק כ', כתוב ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. זה אומר הרב, המילה ב-70 זה גימטריה משיח בן דוד, 424. והדבר האחרון שהרב כותב על הפסוק בפרק י' פסוק י' ב', ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה, המילים הוויה אלוקיך דורש, זה גימטריה ירושלים. הקדוש ברוך הוא כמובן דורש את כל ארץ ישראל, אבל העיר ירושלים במיוחד היא העיר שעליה הקדוש ברוך הוא סומך ושוכן בה ודורש אותה ודואג לה תמיד. כשאנחנו רואים, אם אתם זוכרים, בכל השבועות האחרונים, כל פעם הרב מביא רמזים באיזה פרשה שתהיה על הגאולה. זה מלמד אותנו שכל הזמן הגאולה הייתה בראש שלו. פעם זה ירושלים, פעם זה משיח בן דוד, פעם זה דוד בן ישי, פעם זה גואל, פעם זה משיח. כל פעם הרמזים קשורים, הרבה רמזים קשורים לגאולה בכל פרשה ופרשה. כי הרב היה חושב על זה, זה היה מעניין אותו, היה מפריע לו וכואב לו. ולכן כיוון שזה היה בראש שלו הרבה מאוד, היה עוסק בזה הרבה וחושב על זה הרבה, ממילא מגלה כדרכו רמזים בתורה הקדושה לכל הדברים הללו. אנחנו מצפים וצריכים להמשיך לצפות לגאולה ולהתפלל עליה כל הזמן. אבל מלבד זאת יש גם את החלק של עבודת השם, של התחזקות בקיום התורה והמצוות, שכל הדברים הללו מקרבים אותנו אל הגאולה, כי הגלות מגיעה בגלל חלילה דברים לא טובים, בגלל עוונות. ובמקביל לזה הצד ההפוך, מידה כנגד מידה, כשאדם מתקרב להשם, מתחזק בדברים, זה מקרב בחזרה את הגאולה בעזרת השם. אז יש פסוק בפרשת עקב שנקרא השבת, שהוא בצורת מתומצתת וברורה נותן לנו את דרך החיים, את דרך עבודת השם, בצורה ממש טובה והחלטית. הפסוק אומר, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד ואצנע לכת עם אלוהיך. סליחה, זה פסוק בנביא. פסוק בפרשה כתוב, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקבו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. הפסוק הזה אומר לנו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך עולם ומלואו, הוא מבקש ממך כמה דברים מתומצתים, אמנם זה עבודה גדולה, אבל זה במשפט אחד מה דרך החיים של האדם היהודי, מה הוא אמור לעשות, כיצד הוא אמור להתייחס לכל מהלך ודבר שקורה, בין בלימודים שלו, בין בעבודה שלו, בין בחיים עצמם, בתוך ביתו, בחוץ, מול אנשים, מול עצמו. כי אם להירא את השם אלוקיך, לאהוב את השם, לעבוד את השם בצורה מלאה בכל לבבך ובכל נפשך. זה, בפשט של הפסוק כבר זה מלמד אותנו את כל הדרך חיים הנכונה. אם אדם ייקח לעצמו את המשפט הזה וילך איתו בכל שלב ושלב, בכל דבר ודבר יגיד לעצמו, האם אני, המעשה שאני עכשיו עושה או שאני רוצה לעשות, הוא כלול בהגדרה הזאת או לא כלול? אם הוא כלול אני עושה כי זה מה שהשם רוצה ממני, אם זה לא, אז אני נעצר ולא ממשיך עם זה. אם זה בדיבורים נכונים או לא נכונים, במעשים, במחשבות וכדומה. כשאדם ישים את הדבר הזה לנגד עיניו, את המשפט המתומצת הזה של הפרשה, של הפסוק הזה בפרשה, יהיה לו באמת הנחיה ברורה והכוונה נכונה כיצד להתנהג בכל דבר ובכל מצב. באו חז"ל ונתנו לנו עוד רמז בפסוק הזה, ואמרו חכמים במסכת מנחות בדף מ"ג עמוד ב', ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך? מה? אל תקרי מה אלא מאה, לרמוז למאה ברכות. מה זה קשור לפסוק הזה? הפסוק, הברכות באמת מביאים הרבה יראת שמיים לאדם. אני לא ארחיב בזה היום, אולי בעזרת השם בשבוע הבא נדבר על זה בצורה יותר מפורטת, איך על ידי ברכות אדם יכול להגיע ליראת שמיים אמיתית, אבל בצורה כללית ומלמעלה נאמר שעבודת השם על ידי ברכות שאדם מברך כל יום 100 ברכות מוסיפה הרבה מאוד ליראת שמיים שלו, לעבודת השם שלו, להכנה והקרבה וקרבה לגאולה שלמה בעזרת השם. עכשיו מורנו הרב זכר צדיק לברכה בספרו אסף המזכיר עמוד רש עין וב, הוא מביא דבר נוסף ואומר על הפסוק בהמשך הפרשה, על פרשות והיה עם שמוע, והיה עם שמוע תשמעו, על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. המילים מצווה אתכם היום זה גם כן ראשי תיבות 100. גם כן אומר הרב שזה רומז ל100 ברכות, ולמה זה קשור לכאן? אומר הרב, יש מדרש שמביא אותו מרן החידה בשו"ת יוסף אומץ, סימן נון, ששם כתוב שמשה רבנו תיקן את 100 ברכות. יש מדרשים שדוד תיקן, יש כל מיני נוסחאות ושיטות בזה, אבל יש מדרש אחד שאומר שמשה רבנו תיקן. וכאן כתוב אשר אנוכי מצווה אתכם היום, מצווה אתכם היום, זה משה רבנו, הוא אומר את הדברים. זה גם, זה כמו שאמרנו, ראשי תיבות 100. ואפילו שכתוב לשון ציווי, אומר הרב שמצאנו בכמה מקומות שהברכות נקראות מצוות. הוא מביא דוגמה אחת ותוספת במסכת ברכות ברש פרק ד', שם כתוב את המשפט הזה: הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל עד שיתירו לו כל המצוות. זה עד שהוא יברך את כל הברכות, זה הכוונה. לשון של התוספתה הוא קצת עמום, אבל כתוב מצוות והכוונה לברכות. אז גם פה שכתוב אשר אנוכי מצווה אתכם היום, פירושו שמשה רבנו תיקן את 100 הברכות האלו. אפשר להוסיף על דברי הרב עוד רמז ולומר שהמילים מצווה אתכם היום, עם המספר של האותיות שלהם, זה יוצא 675, ו100 ברכות זה 674. אם הכולל זה אותו הדבר בדיוק, זה משלים את הרמז של הרב. עכשיו, הברכות כמו שאמרנו זה חיבור ודיבור ישיר וקשר ממש ישיר עם הקדוש ברוך הוא, ועזרת השם בשבוע הבא נרחיב יותר בעניין הזה. אבל הפסוק שחז"ל למדו, ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, שדרשו מזה שזה אל תקרי מה אלא מאה, הרב לוקח את זה לדרשה לרעיון אחר לגמרי. אומר הרב שמאה זה ראשי תיבות מזכה את הרבים. איך זה קשור לכאן? אומר הרב, יש הרב חובות הלבבות בשער אהבת השם, כותב שמה שאדם שמזכה את הרבים הוא יותר שווה מכל צדיק וצדיק ואפילו יותר ממלאכים. למה? הוא אומר, הוא נותן משל ומסביר, למשל יבואו שני סוחרים, סוחר אחד מביא איתו דברים פשוטים שעולים, נגיד, 10 שקלים. הוא קנה אותם ב10 שקלים, מוכר אותם ב20, מרוויח 10 שקל לכל אחד, לא הרבה מאוד. ואילו אחד אחר מביא איתו מוצרים יקרים שעולים כל אחד 1,000 שקל, מוכר אותם ב-1,500, מרוויח 500 שקל על כל מוצר. אבל הוא הביא איתו, השני, הביא איתו נגיד 50 מוצרים כאלו. הרוויח 500 שקל על כל מוצר, כמה הרוויח חזר הביתה עם 25,000 שקל. השני הביא איתו 100,000 מוצרים כאלו. ומחר כל אחד ב-10 שקל יותר. נכון, הוא לא הרוויח על כל אחד הרבה, אבל בסופו של דבר הוא חוזר עם 200,000 הביתה. הוא חזר עם 25,000, או עם 200,000. אבל הוא הרוויח 500 על כל דבר. נכון, אבל הכמות היא מעטה, לכן הכמות מאוד משפיעה. אומר חובות הלבבות, זה אותו הדבר בין אדם שהוא עובד את השם בעצמו לבד, לבין אדם שמזכה את הרבים. אדם שעובד לעצמו, נכון, הוא עשה מצוות גדולות, הוא למד לשם שמיים, למד בקדושה, עסק בתורה יומם ולילה, עשה מצוות מאוד מאוד גדולות. כל מצווה שווה המון, עוד תועפות. אבל כמה מצוות בן אדם אחד יכול לעשות? יש גבול כמה הוא יכול ביום לעשות. אדם שמזכה את הרבים, אתה יכול בדבר תורה אחד שאתה אומר, שמעו אותך 50 איש, או איזה רעיון שעשית וגרמת שמאה אנשים יבואו, אתה מכפיל, אולי המצוות הן קטנות, הן לא כל כך גדולות, אבל זה כמויות של מצוות, זה אוצר עצום של מצוות, ולכן מי שמזכה את הרבים שווה יותר מצדיקים גדולים ביותר, אנשים שמגיעים לדרגות הכי גבוהות, מזכה את הרבים עדיף מהם. עכשיו תראו איך הרב מסביר בצורה מאוד מעניינת את הפסוק, את הפסוקים האלה, על פי המהלך הזה של חובות הלבבות שאמרנו, מצווה אתכם היום ראשי תיבות, 100 דהיינו מזכה את הרבים, ועתה ישראל מה השם לוקח אל תקריא מה אלא 100 מזכה את הרבים. אומר הרב ככה, אל תאמר מה השם לוקח השם ממך, כי אם להירא מה השם רוצה ממני, שאני רק יהיה ירא השם, יעשה את המצוות לעצמי, יהיה לי טוב עם זה, אני אקיים את, יעבוד את השם כמו שצריך לבדי, אל תאמר את זה. למה? זה לא נכון בכלל. למה? כי מיד כתוב אחרי זה, הן לאדוני אלוהיך השמיים ושמי השמיים. פירושו לקדוש ברוך הוא יש בשמיים רבבות רבבות מלאכים. לא חסר לו אנשים שהם יצורים, שהם קדושים וטהורים כמו המלאכים. הוא לא צריך אותך. מה הוא כן צריך ממך? למה הוא מעדיף את עם ישראל פה? למה לא מספיק לו המלאכים הגדולים שיש לו? הפסוק ממשיך ואומר, רק באבותיך חשק. רק באבותיך הקדוש ברוך הוא חשק. למה הוא חשק בהם? אברהם אבינו היה מזכה את הרבים, האבות הקדושים היו מזכים את הרבים, כמו שכתוב על אברהם, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם ושרה, ואחר כך כתוב, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, מה השם בחר באבות, למה לא הספיק לו המלאכים? לזה שהם מזכים את הרבים. ולכן, אל תאמר שמספיק לי שאני להירא את השם, יעבוד את השם בעצמי, לא, זה לא מספיק. אלא השם בחר באבות בגלל שהם מזכים את הרבים, וגם אתה תלך באותה הדרך. עוד כותב הרב על הפסוק, והיה אם שמעו תשמעו אל מצוותיה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוהיכם. הוא אומר, למה כתוב לאהבה ולא כתוב לאהוב? יותר נכון להגיד, לאהוב, שאדם מצווה, לאהוב את השם. מה זה לאהבה? אומר הרב, באה התורה לרמוז לך, שעדיין, גם עוד כוונה נוספת חוץ מהאהבה הפרטית שלך, בבניין פיעה, להאהיב את הקדוש ברוך הוא על בני אדם. איך זה קורה? כתוב בספרי, ואהבת את השם אלוקיך, אומר הספרי, אהבהו על הבריות כמו אברהם אבינו. כמו אברהם אבינו שידע להאהיב את השם, לפרסם את שמו של השם יתברך בציבור, ככה גם זה המצווה של כל אחד ואחד. הרמב״ם מביא את הספרי הזה בספר המצוות, מצוות עשה ג', והוא מסביר ואומר שזה חלק מאהבת השם לזכות את הרבים. למה? כי כאשר אתה, אם אתה אוהב את השם, אתה רוצה שעוד אנשים יכירו אותו, הוא מבחינתך חשוב מאוד, אתה רוצה שעוד אנשים יכירו אותו, ועוד אנשים יאהבו אותו, ולכן על ידי זה אתה מזכה אותם לעבור את השם כמו שצריך. אז ממילא יוצא שכשאדם מעיב את השם על הרבים, אז הוא מקיים בזה בצורה מלאה את מצוות ואהבת את השם אלוהיך. אפשר להוסיף על זה את מה שהרב אמר לפני כן, שמצווה אתכם היום, זה ראשי תיבות 100, אם זה ראשי תיבות 100 ו-100 זה מזכה את הרבים, אז הנה הפסוק הזה ממש מלמד אותנו על זיכוי הרבים בצורה מלאה. חלק נכבד מאוד מזיכוי הרבים, זה העניין של חזרה בתשובה, לזכות את הרבים, להחזיר יהודים בתשובה. אני לא רוצה להרחיב בנושא הזה, אבל מי שבוודאי רובם או כולם ראו בעלון האחרון של בית נאמן את הרעיון הזה לעשות תפילות על אנשים מאוד מפורסמים שיחזרו בתשובה, וזה בעזרת השם יגרום לאחרים שגם כן ילמדו מהם. אם האנשים החשובים האלה חזרו בתשובה, קל וחומר אנחנו, ילמדו מדרכיהם ויעשו כמותם. כל מי שיכול להיות שותף, אם זה על עצמו, אם זה לפרסם את זה לאחרים ולהרבות בזה, תבוא על הברכה, זה דבר מאוד גדול וחשוב. אם אנחנו ביחד כולנו נתאמץ ונשתדל לעשות את זה מלא מלא, בעזרת השם תהיה הצלחה רבה. עכשיו, בעיקר של מצוות אהבת השם, הרב כותב שואהבת, המילה ואהבת, זה גימטריה בשמחה ובטוב לבב. אפשר גם להוסיף שזה גימטריה 414 כמניין דתי, המילה דתי, אדם שומר תורה מצוות יקרא דתי, 414, למה? כי עיקרו ומהותו של האדם שהוא דתי ושומר תורה ומצוות, זה לעבוד את השם מאהבה, ועבודה מאהבה פירושו, שאתה שמח בכל מצווה, בטוב לבב, אתה עושה את המצווה ואתה מתענג עליה, בחשק, בהתלהבות, זה מראה להשם יתברך, שאתה עובד אותו מאהבה, שאתה אוהב אותו מאוד מאוד. ועבודה מאהבה, כשאדם עובד את השם מאהבה, זה מכפיל את המצוות שלו ואת החשיבות שלהם פי כמה וכמה. מצווה שאדם עושה ככה כי חייבים, כי אין ברירה, כי כולם עושים, היא שווה, לא שהיא לא שווה, היא שווה. אבל עשרות מונים פי כמה וכמה יותר שווה כשהוא עושה זה כי אני אוהב את השם יתברך, אני רוצה לעשות נחת רוח לפניו, אני רוצה לשמח אותו. אנחנו כבר ממילא מקיימים את המצוות, משקיעים את הזמן, את הכוח, את הכסף בשביל המצווה. תוכל לנצל על ידי חשיבה נכונה לעשות את המצווה הרבה יותר איכותית, הרבה הרבה יותר טובה. וכמו שאמרנו, כל דבר כזה מקרב את הגאולה, כי אם אנחנו מראים להשם את אהבתנו אליו, מראים להשם שאנחנו משתדלים ומתאמצים לעבוד אותו כמו שצריך, אז זה תיקון לכל מה שהתקלקל בעניינים בזמנים של הגלות. בהקשר לזה יש פסוק בהמשך הפרשה שכתוב שם, זכור תשכח את אשר הקצבת את השם אלוקיך וכו'. המפרשים שואלים, תורה תמימה ועוד אחרים, למה הרמב״ם השמיט את כל המקומות שהתורה אומרת זכור, מצווה לזכור? אז אם היא מצווה לזכור, זה אמור להיות מצווה. למה הרמב״ם בספר המצוות השמיט את כל המקומות האלו? מלבד זכירת עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק, זה כן מצווה שכתובה ברמב״ם. למה, מה השונה הזכירה הזאת משאר הזכירות? כותב מור חמיד זכר צדיק לברכה ליישב את זה, ואומר שמי שהתבונן בכל הפסוקים שכתוב בהם את המצווה של זכירה וכל הדברים האחרים חוץ מעמלק, יראה שהזכירה, המשמעות שלה, משהו עכשווי. מדבר עם עם ישראל באותו זמן, עכשיו אתם צריכים לזכור בשביל איזה עניין לאותה שעה. זה לא משהו שהוא לדורי דורות, לכל הדורות הבאים. ולכן מעבר כזה הוא לא מצווה מתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה מצוות ששייכים לדורות הלאה. רק זכור את אשר עשה לך עמלק, שיש לנו בסוף את הציווי, והיה בעניין השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר עמלק, שם זה דבר שרואים שזה לא רק לאותה שעה, אלא יש עניין לזכור את זה לכל הדורות. ולכן ידוע מה שספר החינוך כותב, שנשים פטורות מהמצווה הזאת, כי אין עניין סתם לזכור את עמלק, אלא להילחם בו, ונשים לא שייכות במלחמה, ולכן אין להם את המצווה הזאת. אז נמצא אם כן, שזכירת עמלק היא היחידה שהיא נקראת מצווה לדורות, כיוון שיש לה מטרה ששייכת בכל הדורות. אומר הרב רמז לדבר, מה כתוב אצל עמלק? אשר קרחה בדרך ויזנב. שימו לב, אשר קרחה בדרך ויזנב, זה ראשי תיבות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. לרמוז שדווקא המצווה, הזכירה הזאת, היא מצווה ששייכת תמיד, ולכן אותה הרמב״ם מונה במניין המצוות. אנחנו יכולים ללכת באותה המתכונת של הרב עם הראשי תיבות הללו, ולומר גם כן, שהידוע שעמלק דרכו לקרר אנשים, לקרר אותם מהמצוות, ויזנב בכלל, לוקח את החלשים, רפוי ידיהם, אז הוא מחליש אותם יותר. אז כנגד אשר קרחה בדרך ויזנב, שהוא מקרר את עם ישראל, אנחנו עושים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. פירושו, אנחנו מייקרים את המצוות. כשאתה מברך על מצווה, זה מראה שהיא חשובה בעיניך, יקרה, אתה מתכונן אליה על ידי ברכה, כמו שאמרו המפרשים במסכת נדרים דף פ' א', שכתוב שם שעל מה, על, על מה עבדה הארץ, על עוזבם ותורתי שלא ברכו בתורה תחילה, אז המפרשים מסבירים, רבנו עינה ואחרים, שהכוונה היא שלא החשיבו את התורה לברך עליה. רואים שכשאתה מברך על משהו, זה מראה שאתה מחשיב אותו מאוד. אז אנחנו, כנגד עמלק שעושה, מקרר וגורם שגם כשאדם מקיים מצווה, יעשה אותה בקרירות ובחלישות ובחוסר חשק, לא, אנחנו מקדשים את המצווה, מברכים עליה, מתכוננים אליה כמו שצריך, עושים את ההפך מאשר עושה עמלק. אנחנו נמצאים היום במוצאי ט"ו באב, שידוע מה שהגמרא אומרת בסוף מסכת תענית, שהלילה הזה מתחיל להיות משמעותי יותר ארוך מאשר הלילות הקודמים. בקיץ רוב הלילות הם יותר קצרים, הרוב זה יום, הלילה הוא קצר, צאת הכוכבים מאוחר, עלות השחר, הנץ מוקדם יחסית, אז יוצא שהלילה מאוד קצר. לכן הגמרא שמה אומרת, שמי ט"ו באב והלאה, דהיינו ממוצאי ט"ו באב, ירבה בלילות ויוסיף בהם עוד תורה, יאריך ימים ויוסיף חלילה, חלילה להפך. גם זה מלמד אותנו על אהבת השם, כשאדם מוותר על השינה שלו, כן פחות, נכון, צריך לישון, ברור, אדם לא צריך עכשיו להיות כל היום עייף ומבולבל בגלל שהוא לא ישן ולא אכל, אבל מוותר קצת, לא אומר טוב, יש לילה ארוך, אז עכשיו נוסיף עוד, ישנים מה שצריך, זה נכון, אבל לא מוסיפים על זה יותר, אדם מוותר על השינה, על התענוג שלו, בשביל לימוד תורה, בשביל עשיית מצוות, זה מראה להשם כמה אנחנו אוהבים אותו וכמה אנחנו מוכנים להשקיע בשביל לעשות את רצונו יתברך. בהקשר לזה אנחנו יכולים להביא דבר יפה שהרב כותב על המילים ובשוכבך ובקומך. כותב הרב, ובשוכבך ובקומך זה גימטריה 524 כמניין תלמוד בבלי, כמניין כל מספר פרקי המשניות שיש. הרב כותב את זה כרמז למה שהגאון מבינה היה רגיל, להניח תפילין ולהישאר איתם כל היום, גם כשהוא לומד תורה, כל הזמן הוא עם תפילין. ועוד דבר הוא מביא הרב, שמרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה כותב, שילד בן 11 שיכול, שכבר לומד גמרא, אז יכול כבר להניח תפילין. אומר הרב, זה מה שכתוב, שוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך. הסמיכות הזאת מלמדת, אדם שכבר לומד תלמוד בבלי, יכול כבר להניח תפילין, יכול כבר לקיים את המצווה הזאת. ובדומה לזה כותב הרב בהמשך, בפרק ו' פסוק כף, אומר הרב על הפסוק, כי ישאל לך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים, שקראנו בפרשה השבת הזאת, אומר הרב, ידוע שהשאלה הזאת מה העדות והחוקים והמשפטים, זה שאלה בן החכם. אומר הרב, מה העדות? זה כתוב בכתיב חסר העדות, זה גם כן גימטריה תלמוד בבלי, או כמניין פרקי המשניות, וזה רומז לכך שחכמים אמרו, מה עונים לבן החכם? אין מפתירים אחר הפסח הפיקומן, והסבירו שהכוונה היא שמלמדים אותו את כל מסכת פסחים עד המשנה הזאת. זאת אומרת, הבן החכם רוצה לדעת, רוצה להבין, רוצה להעמיק, ואנחנו מלמדים אותו, לכן שהוא שאל מה העדות, התכוון, אני רוצה ללמוד את התלמוד הבבלי לדעת את כל המשניות. לעומת זאת הבן הרשע בפרשת בו, פרק י"ב פסוק ו' כתוב מה העבודה הזאת לכם, העבודה כתובה בלי ו', אומר הרב מה העבודה, זה גימטריה סמכמם, כי זה מדבר מתוך גרונו של האדם, של הבן הרשע, הוא מה לעשות, נתפס למקומות השליליים האלו, הגיע למקומות הרעים הללו, ולכן ככה הוא מדבר מה העבודה הזאת לכם. ומסיים הרב ואומר שזה מה שכתוב בזוהר חדש שהובא בחוק לישראל פרשת דברים, שמתחילת דבריו של אדם ניכר מיהו. החכם פותח ואומר מה העדות, הרשע אומר מה העבודה, זה הפתיחה של המשפטים שלהם. הפתיחות האלו מלמדים בדיוק איפה האדם נמצא, מי החכם ומי הרשע, כל אחד הולך לפי דרכו. ובהקשר לט"ו באב שאנחנו נמצאים בו, סיימנו אותו היום, אז כן, ובשוכבך ובקומך, התלמוד בבלי ללמד אותך ולומר לך, שכיוון שהלילות יותר ארוכים, תשתדל יותר ללמוד בתחילת הלילה ובסופו, כדי להשלים ולהוסיף עוד תורה על הלימוד של היום. כל זה כאמור מלמד על אהבת השם יתברך, שאדם מוותר על הדברים האישיים שלו בשביל לעשות את רצון השם. איך מגיעים לאהבת השם? ידוע מה שהרמב״ם כותב, זה כתוב כבר בחז"ל, שהעדה שאדם מתבונן בכוחו וגבורתו, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מזה הוא מגיע לאהבת השם. הרב כותב על זה ואומר שהארי הקדוש אמר שהמילה ואהבת זה פעמיים, גימטריה פעמיים אור, אור זה 207 ואהבת 414, פעמיים אור זה יוצא ואהבת. אז הארי הקדוש כמובן התכוון לרמוז פה דברים על פי הסוד, אבל הרב כותב ואומר שזה גם בא לרמוז לנו איך מגיעים לאהבת השם. אומר הרב, כשאדם קורא פסוק ראשון של שמע ישראל, הוא עוצם את עיניו, שמים את היד על העיניים ועוצמים אותם. כשהוא פותח, מוריד את היד ופותח את העיניים שלו, יש פה פעמיים אור, עין ימין ועין שמאל, רואים. אתה רואה בצורה מלאה, וזה נותן לך את ההבנה, את הכוח, כמה הכוח של הקדוש ברוך הוא שהעיניים שלך רואות, שאתה יכול להתבונן ולראות כל דבר. ומוסיף הרב עוד דבר ואומר, שבאהבת זה גימטריה אור אין סוף. לרמוז על גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתבונן שאורו של הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, דבר שאי אפשר לשער ולתאר, שבני אדם אין להם שום שיג ושיח בזה, אתה מבין כמה גדולתו של הקדוש ברוך הוא עצומה ונפלאה, וממילא אתה מגיע מתוך זה לאהבת השם יתברך. עד עכשיו דיברנו בצורה כללית על עבודת השם. אני רוצה בזמן שנותר לנו להתמקד קצת יותר בשתי מצוות שהן קשורות אחת לשנייה, יש להן כמה שייכויות, גם שייכות לפרשה וגם יש קשר ביניהן גדול. המצוות הללו הן מצוות קריאת שמע, שנמצאת חלקה בפרשת ויתחנן וחלקה בפרשת עקב, והשנייה ברכת המזון שנמצאת בפרשת עקב, ואכלת וסברת ובאכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. הדמיון בין שתי המצוות האלו, קודם כל הן שני מצוות שבדיבור. אומרים אותם בדיבור, בפה בלבד. דבר נוסף, המצוות יחסית אדיריות ממצוות אחרות. מצוות קריאת שמע מקיים אותה כל יום, ברכת המזון אפילו שלא חייבים לקיים כל יום, בדרך כלל אדם אוכל ארוחה אחת ביום עם לחם, אז הוא צריך לברך ברכת המזון. אגב, אנחנו צריכים לדעת שאין הרבה מצוות מהתורה שאנחנו חייבים לקיים אותם כל יום. או כללית בדורנו, בזמנים שלנו, אין יותר מדי מצוות ששייכים במשך השנה, חוץ מחגים שיש בהם יותר מצוות, אבל ביום יום אין יותר מדי מצוות. יש לנו קריאת שמע, תפילין, ציצית, תפילה זה מחלוקת אם זה דאורייתא מדרבנן, לימוד תורה, גמילות חסדים, כיבוד הורים, צדקה, וברכת המזון שהיא מצווה מהתורה. מלבד זאת אין יותר מדי, יש עוד כמה מצוות של מחשבה. ביאור הלכה בתחילת השולחן ערוך מביא בשם ספר החינוך שיש שש מצוות תדיריות שאדם יכול לקיים אותן במחשבה בלבד. זה אמונה בהשם ולא להאמין באלוקים אחרים, לייחל את השם, לאהוב את השם, לירא מהשם ולא לתור אחרי הלב ואחרי העיניים. שתיים מאלו הן מצוות לא תעשה בכלל. ארבע אחרות הן כן מצוות עשה, אבל עדיין זה לא מצוות שבחובה, אדם לא חייב לקיים אותן. אם הוא חושב על אהבת השם, על אמונה בהשם, הוא זוכה לקיים את המצווה הזאת. אם לא, אין לו עליו חובה. הוא פשוט רק מפסיד, אבל אין עליו שום חיוב. לעומת זאת, קריאת שמע היא מצווה חיובית לגמרי, וגם ברכת המזון, אם אדם כבר אוכל לחם, אכל ושבע, מחויב מהתורה לקיים את המצווה הזאת. בנוסף לזה, המצוות הללו שייכות אחת השנייה, כי קריאת שמע זה יסוד האמונה בהשם וחיוב קיום המצוות, ובברכת המזון יש גם כן הרבה מאוד עניין של אמונה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, ולהודות להשם על כל דבר שהשם עושה, ברוך אתה השם הזן את הכל, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדם יחיה אדם, כמו שנקרא בשבת, וגם יש בה כמובן בקשות על ירושלים ובית המקדש. עכשיו, מצוות קריאת שמע הזאת, אני רוצה קצת להתמקד בה, אז קודם כל נתחיל בדבר שאנחנו לא מקיימים, זה הכוונות. יש הרבה מאוד כוונות ותיקונים גדולים מאוד שעושים בקריאת שמע, למרות שאנחנו לא מקיימים את זה, צריכים לדעת, אנחנו לא מכוונים את כל הכוונות האלו, בכל זאת, הדברים קורים מעליהם גם אם אנחנו לא נכוון. מי שמכוון, זה, יש לו עוד תוספת של חלק שהוא עושה עוד משהו, אבל הפעולות העיקריות נעשים, אם אדם קורא קריאת שמע, מילה במילה, שם לב למה הוא אומר, הוא מתקן את כל התיקונים שצריך, אפילו שהוא לא יודע מה הם נעשים, דברים שנעשים מעליהם. אגב, יש כאלו שחושבים שכיוון שיש ליעבץ ולעוד כל מיני חכמים, כמה קושיות גדולות בזוהר וכדומה, אז הם כבר מגיעים למצב במחשבה שחלילה כל העניין של קבלה זה דבר לא נכון, או הם לא מתייחסים אליה כמו שצריך. צריכים לדעת שהדבר הזה הוא לא נכון כלל ועיקר. קודם כל, קושיות תמיד יש, גם בגמרא יש כל מיני קושיות חזקות, גם במדרשים לפעמים יש דברים שאנחנו לא זוכים להבין אותם. מלבד זאת, גם לקושיות הגדולות, חלקם לפחות יש תירוצים, ומי שאם אנחנו עדיין לא זכינו להבין, או חכמי ישראל לא מצאו את התשובות, זה עדיין לא אומר שאין תשובות. וגם אם יתברר שקטע מסוים, קטן, שאלה כמה שורות בזוהר, מישהו הוסיף אותם והם לא ממש מרשב"י, זה לא מלמד חלילה על כל הקבלה. תורת הקבלה היא תורה אמיתית, ישרה וברורה, אין בזה צל של ספק בכלל. וניקח לדוגמה את מור חמי זכר צדיק לברכה, שלמרות שהוא גם כן הסכים כמה פעמים אמרו לו, אמר שנכון, יש קושיות, יש דברים שלא מובנים, ובכל זאת, בהלכה הלך הרבה מאוד על פי הארי הקדוש, ויש לו גם רמז מאוד יפה בפרשת ואתחנן על רבי שמעון בר יוחאי. שם הוא כותב בפרק ה' פסוק א' כתוב, ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים אל האדם וחי. אומר הרב, את קולו שמענו, שמענו, זה אותיות שמעון. מתוך האש, האש זה גימטריה מירון, לרמוז על המדורות שעושים בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. היום הזה ראינו, הזה עם הרשל ראינו, זה הזוהר. וגם הזה, זה גימטריה 17, רומז היום י"ז באייר, שבו רשב"י התחיל ללמד את כל ההדרה הזוטה, ובסוף הוא נפטר בי"ח, אבל הוא התחיל את זה בי"ז. אפשר לרמוז גם כן שהמילה ראינו, יש בה האותיות הראשונות של זה אייר, היום הזה ראינו, הזה זה י"ז, ראינו זה אייר, ואת האדם וחי, וחי זה יום י"ח באייר, שבו הסתלק מן העולם כשהוא אמר את המילים חיים עד העולם, חי, חי, הכל עניין של חיים. אז רואים, למרות שיש שאלות, יש רמזים בתורה, הכל קשור, תורת הקבלה ודאי נכונה, זכה וברא, יש דברים שאנחנו לא זוכים להבין, או שיש דברים שחלילה נוספו על ידי אנשים לא ראויים, בודדים, אבל הרוב ככל, כעיקר, זה דבר דברים, תורה אמיתית לחלוטין. עכשיו, עוד דבר נוסף שהרב כותב, היום הזה ראינו, זה גם כן רומז לתורת הקבלה ביחס לתלמוד הבבלי. למה? יש, בגמרא כתוב כל פעם תשמע, בזוהר הנוסח הוא תחזה, לכן היום הזה ראינו, לשון ראייה זה יותר מתאים דווקא לתורת הקבלה. עכשיו, מה הפשט של הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שכולנו אומרים אותו, יודעים אותו, מה המשמעות של הדברים? יש את הפירוש של רש"י, שרש"י אומר, השם שהוא עכשיו רק אלוקים שלנו ולא של הגויים כי הם לא מאמינים בו, הוא יהיה בעתיד השם אחד שכל האומות כולם, גם אלה שהיום מאמינים בעבודה זרה או בכל מיני, או אתאיסטים לגמרי, גם הם יאמינו כולם בקדוש ברוך הוא. יש פירוש אחר של רשב"ם, שהוא אומר שהשם הוא לבדו אלוקנו, ואין לנו, אין לו שום אלוה אחר שעוזר לו, והוא אחד, פירושו שאנחנו עובדים רק לו, בלי צירופים ובלי העזרה של שום דבר אחר. הרב כותב שהפירוש של רשב"ם הוא יותר פשט, גם בטעמים וגם במשמעות הפסוקים. אז כשאדם קורא קריאת שמע, או את שני הפירושים ייקח, או אחד מהם, אבל לשים לב מה מתכוונים כשאומרים את הפסוק הזה, פסוק הראשון העיקרי של קריאת שמע, שלפחות בו אנחנו נכוון ונדע מה המשמעות של הדברים. בשולחן ערוך, סימן סמך א', סעיף ו', כתוב שכשאומרים את המילה השם אחד, במילה אחד, צריך להאריך בדלת ולכוון שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו והוא שולט בארבע רוחות העולם וכו'. רבי ישראל מסלנט היה מעיר ואומר שנכון, חז"ל ככה אמרו, אבל אדם לפעמים ממליך את השם על כל העולם חוץ מעל עצמו. קודם כל תמליך את השם על עצמך, שתרגיש שאתה העבד שלו, שהוא המלך שלך, שהוא שולט עליך ושאתה אמור להתנהל כרצונו ולעשות את רצונו בלבד, ואחר כך תמליך אותו גם על אחרים. החפץ חיים סייע את רבי ישראל מסלנט בזה שהוא אמר שבעל הלכות גדולות גורס בגמרא כדי שתמליכהו עליך ועל ארבע רוחות. והרב מביא על זה גם כן שרש"י בברכות כ"א כותב שאדם מקבל עליו את השם לאדון ולמלך מיוחד. ונסיים בזה שהרב מביא את תיקוני הזוהר, שבזוהר הקדוש כתוב, תיקוני הזוהר תיקון נ"ז, כתוב ככה את המשפט הזה: ובגין דא איתלי לברנש, אדם צריך להמלכה והיה בכל ספירן ובכל קורסיין ובכל מלאכין, אבל הוא מוסיף ואומר ובכל איבר ואיבר דברנש. ומסיים הרב שזה מה שהתכוון רבנו בחיה בסוף חובות הלבבות, יש לו שיר שמה, כותב הרב: בני יחד יחידתך לצורך ויחדך לאל יתברך יצריך. אז הקריאת שמע שלנו, הפסוק הראשון של קריאת שמע, ייחוד השם, לייחד את השם, להמליך אותו לא רק על כל העולם, להמליך אותו קודם כל עלינו, שאנחנו נהיה עבדי השם אמיתיים ונעבוד את השם בהרגשה הזאת שהוא המלך והוא קובע הכל, ואנחנו באהבה ובהירה עובדים אותו, נתקדם ונשתפר בעבודת השם, ובעזרת השם בקרוב על ידי זה נקרב את הגאולה, ומשיח צדקנו יבוא ויגלנו במהרה בימינו אמן.